לפי ההתקדמות של הנושא שלנו, מה שאנחנו בדרך כלל מדברים פה, על העניין של המשל, עם הזה, הגעתי לנושא שיש בו צד של כתרוג. אז אמרתי, בעת מלחמה לא עושים דברים כאלה, לא מקטרגים. אז לכן שינינו קצת הנושא, יש פה דברים של הרב טאו על נושא המלחמה, שיש בהם צדדים אמוניים קצת, הבנות גם אחרות, ונסה אולי מכוח הדברים עצמם לחזק את חיילינו, לחזק את עצמנו, חיילינו מכוח ההתחזקות. אז לכן אנחנו קצת סוטים מהנושא, כי לא עת עכשיו לדבר, יוצא מהדברים שהייתי צריך לדבר עליהם של כיתרוג, אז לא כדאי עכשיו. אז לכן הנושא משתנה פשוטכם כמובן. אז אלה דברים שנאמרו במלחמת לבנון השנייה, שהם תוקפם גם כמובן גם לעכשיו, כי העיקרון שלהם הוא עיקרון דומה, מלחמות הן מלחמות, והמציאות לא הרבה השתנתה, אבל יש לה שינויים אחרים חיוביים יותר. לאחר תקופה ארוכה של תרדמה וחולשה גדולה שעברה עלינו בשנים האחרונות, ברוך השם חלה התעוררות. נכון אז ונכון היום. צריכים אנחנו להיות מלאי אמונה שמתוך הצרה הנועה הזאת תצא התעוררות גדולה. קודם כל, המבט היסודי זה מבט של אמונה על כל מהלך בחיים. יש אדון לבירה הזאת. זה יסוד. המילה יש אלוקים היא כל כך פשוט, שכל כך פשוט, לא מתייחסים לזה, כי הוא פשוט, אבל שורחים את העיקר. ומי כמונו ביום יום שלנו, כמה פעמים אנחנו שוכחים, תמיד אני אומר לחתנים פה, הוא יושב, לובד במכון, תקופה, פתאום מתחיל, החליט להתחתן. הוא בא לך מדוקה כזה, אין לי דירה ואולם וצלם וזה וזה. דווקא מגיעים את זה, בוא תראה, ריבונו של עולם, איתך, אל תאבד את העיקר. זה לא חוכמה להיות מאמין כזה בישיבה, תוכל לאכול עד הכפית, עד הפה והכל בסדר. חוכמה היא, ואמונתך בלילות. אז קודם כל, המהלכים עצמם, שתצא התעוררות גדולה. ריבונו של עולם מניק את המהלכים, ותכף נראה דברים יותר מהותיים. אנו מצפים לטוב. צריך לזכור תמיד שהקדוש ברוך הוא המנהל את העולם, לא המעצמות והפוליטיקאים ולא התקשורת. השם איש מלחמה. אנחנו לצערנו הרב, המושג רייטינג אצלנו תופס הרבה מקום מרכזי באישיות שלנו ובחיים שלנו, והפוליטיקה והתקשורת כל הזמן מנהלים עניינים, אבל זה כי אנחנו שוכחים את העיקר. שוכחים מי מנהל את הדברים. אנחנו רואים השם איש מלחמה. ריבונו של עולם הוא אדון כל המלחמות וכל האירועים וכל הכל הכל. מיתו. הפוליטיקאים עושים את שלהם לפעמים בצורה כזאת וכזאת, אבל יש גבוה מעל גבוה, יש מי שמנהל את העניינים. יש הרבה פעמים, רב חיים מוולוז'ין מביא, שאנחנו בדור כזה, של, הוא מביא על הברייתא במסכת סוטה וגם בסנהדרין, פני הדור כפני הכלב. מה מיוחד בכלב? אתה בא לכלב עם מקל, נותן לו מכה. איפה הכלב קופץ? על המקל הוא קופץ. קום לקפוץ על מי שגורם למקל להקוט אותך, הוא קופץ על המקל. אז אומר רבי חיים מוולוז'ין, ככה הדור הזה של עקבית הדמשיכה, פני הדור כפני הכלב. הוא לא הולך לסיבת הסיבות, הוא מנסה לתפוס את הדברים עצמם. חושבים שהפוליטיקאים עכשיו, זה עשה את המלחמה בגלל שהוא רצה, לא יודע מה, שיהיה לו יותר מנדטים בבחירות, והוא יעלה בסקרים וכו' וכו'. אולי וגם אולי, אולי עושה את זה גם בטעמים האלה. אבל יש מעליו מי שמנזיז את המהלכים עצמם. ואת זה לא לשכוח. אז אנחנו בכל מהלך בחיים, המבט שלנו צריך להיות מבט אמוני, לראות איך מי שמנהל את העולם, מה שקרה ריבונו של עולם. ריבונו של עולם מנהל את המהלכים. מוטל עלינו להתעומם ולראות את הדברים באורם הנכון, להתבונן מהו התהליך הפנימי אחורז את המאורעות. אנחנו לוקחים את הדברים צו לצו, קו לקו, דיברנו על זה ונחזור על זה הרבה פעמים, במדרש בפרשת וישב, אנחנו אומרים, אומר המדרש, שהמהלך עצמו שקיים, זה מי שלמבית מבחוץ, נראה כאילו פרטים פרטים מנותקים והדלמוסיה הגדולה. אומר המדרש, יעקב בשקו ותעניתו. הוא נמצא אבל על הסיפור של יוסף. שקו ותעניתו. יוסף בבור במצרים. מסובך עם אשת פוטיפר, זרקו אותו לבור במצרים, מסובך שמה עם כל המהלכים. האחים אבלים על הסיפור של אבא שלהם ושל יוסף, הם לא יודעים מה קורה. עכשיו אבא שלנו עצוב, מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים. אז עוד פרט אחד. ראובן מסובך עם הסיפור, החליף יצורי אביו, מסובך, משנה את העניינים. יהודה מסובך עד הראש, מסיפור של תמר, קלתו. באמת, אם עובד סוציאלי שיגיע למצב כזה, יגיד משפחה מפורקת, טוטלית. איזה משפחה זאת? הכל בלגן, כל אחד בצרות שלו, והיו שולחים שם צוותי רווחה לטפל במשפחה הזאת, היא המסכנה. אז באמת, איפה אתה ריבונו של עולם? אתה כל כך הרבה פרטים, איפה אתה בסדר הזה? אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא יושב ובורא אור של משיח. כולם עסוקים, יש פה תוכנית אלוקית שיוצאת לפועל דרך כל הסיבוכים האלה. עוד מבט נוסף שירים אותנו קצת לגובה, זה קצת טיפה, זה אם נסתכל פשט שבוע האחרונה שעברנו אותה, יש לנו מציאות. עכשיו כל אחד מפרש אותה בצורה אחרת. יוסף מתגלה לאחיו ומודיע להם, אני יוסף אחיכם. עכשיו, מה קורה פה? האחים מבועלים. הנה חזרה הנקמה, עכשיו הוא יתנקם בנו. יוסף מרגיע אותם, אל תתגזו בדרך. לא להיבהל. אבל מה, וואי, נתפסנו על חם. עכשיו, זה זרק אותו לבור, עכשיו הנה, אכלנו אותה. הוא עוד ייכנס בנו. זווית אחת של האחים. מבט שני של יוסף, אומר להם, יוסף, אל תדאגו אחים יקרים, למחיה שלך אני אשר. ריבונו של עולם שלח אותי לפה, מה שאתם עשיתם זה כולה, בסדר, עשיתם משהו, אבל יש פה מגמה אלוקית, הוא רצה שיהיה לנו אוכל לבית, אז הוא שלח אותנו, כל עניינים. אבל יש מבט אלוקי, שהוא מעל מבטו של יוסף. אומר המדרש, שראו היה יעקב, לילך בשלשלאות של ברזל למצרים. המגמה הכללית היא לנסות ולראות איך האלוקים, לאן התהליכים מוליכים. הקדוש ברוך הוא רוצה לקיים את, את הדברים שהבטיח לאברהם, בברית בין הבתרים. ידוע תדע, כי גר גזרך, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. המגמה היא שעם ישראל יהיה במצרים. לכן היה ראוי יעקב לבוא בשלשלאות של ברזל. סליחה, צורכי ציבור. כי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ידוע תדע, עוד לפני כן, בברית בין הבתרים, ידוע תדע, כי גר יזרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. יש מגמה אלוקית שעם ישראל יהיה במצרים. זאת מגמה כזאת. למה דווקא מצרים? יש לזה הסברים, הסבר קטן ככה קצת במעטה החיסוני. מצרים במובן מסוים היא מופיע בספרים שהיחס שלה ביחס לעם ישראל היא יחס של אמא. אנחנו במצרים יחס של בן לאמא. כי שם נולדנו. שם נוצרנו, כוולד היוצא ממי אמו, ככה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו במצרים. ולכן, פעם היה, אני לא יודע אם גם היום זה, חיילים פעם היו כותבים, אין כמו אמא, בתגים, בחגורות, גם היום זה קיים. בזמני זה היה ככה, לא יודע אם זה קיים. זה כבר נגמר, פסה. זה פסה, נכון, לא משנה, לא. הנקודה היא, אנשים שהיו מתחצפים להורים, לאמאות שלהם, שהם בצבא, רחוקים מהאמא, אין כמו אמא. אמא זה הבחינה שאדם בעירי חולשה רוצה לברוח אליה, אל החום, אל הטבעיות הנורמלית, אם האמא נורמלית כמובן, המצבים הם רובם ברוך השם כאלה. ולכן, אם נשים לב, בכל מהלך היציאה במצרים, במדבר, בעירי חולשה, מה נאמר שם? ניתנה לראש ונשוב המצרימה. כל רגעי חולשה, אנחנו זרענו את הדגה, את הקישואים, את האבטיחים, את הדדה. אבל הייתם שם עבדים. אבל הקשר הוא קשר טבעי. לכן, יש ציווי אלוקי. ועזב את אביו ואת אמו. לא ללכת למצרים. וארץ ישראל, מבחינתנו, מבחינת של בעל ואישה. גבר ואישה. ולכן אנחנו, הקשר אנחנו מחדשים אותו כל הזמן. הוא קשר יותר מהותי וטבעי. לא טבעי במובן הזה. היחס לאמא, היחס טבעי. אתה לא צריך לפתח אותו. עצם הוא רואה שנובעת על אמא, אתה קשור אליה. היחס אל האישה הוא יותר עמוק. זה מה שאנחנו לא יודעים בדיוק בסוגיה של בעל ואישה. כל הסיפור, שזה משהו מהותי. והקדוש ברוך הוא פיצל את זה לשניים, כדי שזו הפעם עצם מעצמאי. אז ככה היחס לארץ ישראל הוא כזה. אז יש מגמה אלוקית, שאנחנו צריכים להיות במצרים, שם להיוולד כאומה. הפרעה הוא הראשון שקורא לנו עם. הנה עם בני ישראל. עצום ורב, אבל נחמה לו, פן ירבה, ונוסף גם הוא על אויבינו. יש מגמה כזאת. לכן יעקב צריך להיות במצרים. שם האומה הישראלית צריכה להיווצר ולהיוולד. תודה. שם האומה הישראלית צריכה להיוולד ולהיווצר. אז ראוי היה יעקב לבוא בשלשלות של ברזל למצרים. עד כבודו, הקדוש ברוך הוא עשה מהלך שיוסף יהיה במלכות שם, במצרים, שלח לו עגלות, מרכבות, חליפות, והוא יבוא, כבוד מלכות יבוא למצרים. אז אנחנו רואים אותו דבר, מבט, האחים רואים משהו מסוים בסיטואציה הזאת, יוסף רואה משהו, ויש משהו מבט יותר אלוקי. תמיד צריך השאיפה היא להתרומם אל הגובה היותר עליון, בכל המהלכים בחיים. ואני תמיד חוזר על זה, אבל דברים פשוטים, אבל צריך לחזור עליהם כל הזמן, כי כמו שהמסיעת יש היום, דברים כל כך פשוטים, שהם כל כך פשוטים שלא מתעסקים בהם, כי הם פשוטים, אבל בכלל לא יודעים מהם.
אז בעצם, בני הדוד, שמעתם מקודם, שאנחנו בעצם מסתכלים על המקל, ולא על הסיבה
היותר מבינה. כן, אנחנו עכשיו רואים מה, העיתונות והתקשורת, יוצאים למלחמה הזאת, כי לא יודע, אהוד ברק רצה עכשיו, היה לו 6 מנדטים, היה לו 16 מנדטים, כל מיני פרשניות כאלה, ולמה זה נעשה ככה או ככה.
כמו שאתה אומר, אין לנו דרך להשפיע.
מה?
אין לנו דרך להשפיע. למה להצביע ולמה לבחור ולמה... גם ככה יש דרך
חילות. לא. אתה צריך לזהר מה... קודם כל צריך לא לאבד את העניין של ריבונו של עולם מנהל את העניינים. יפה. הוא מנהל את העניינים באתריגות מסוימות של העולם הזה וכו'. אבל גם כשאתה מנהל דברים מסוימים, אל תשכח שאתה עושה את ההשתדלות שלך. אמרתי פעם בגוש קטיף, זה אקטואלי. סיפר לי אבא של אחד החבר שלי, הוא היה גר בנווה דקלים. אז הוא אמר, הבת שלו הייתה אז בת 16, 15, 16. אז ככה אבא סיפר לי. הוא אומר, הבת שלי כתבה על זה, על הקיר שלה, בחדר שלה. בנווה דקלים, בבית שלהם, אנחנו אחראים על ההשתדלות, או לא לתוצאות.
לא לתוצאות.
לא לתוצאות, להשתדלות. אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, אבל אנחנו נגיד לבוא סתום כזה, שאנחנו חסר אונים. יש אדון לבירה הזאת, יש מי שמנהיג, השם הוא איש מלחמה, הוא מנהל את המלחמות בעולם. אז זה לא שעכשיו אנחנו יושבים בחיבוק ידיים, טוב, בואו שלנו איש מלחמה, let's go boys, יאללה. עושים, מאמנים את הצבא, בפעילויות, פועלים במלחמה וכו'. אנחנו, התפיסה האמינות היא לא תפיסה של בטלנות. תמיד מביא את הסיפור, סיפור בדיחה כזה, אבל עם מוסר השכל, שפעם אחת איזה אדם אחד, הוא רצה להראות שהוא אדם מאמין. אז הוא אמר, אני בוטח בשם. טוב, בוטח בוטח. אז היה לו ניסיון קטן. הנהר שטף את המערים, ירד לכיוון הכפר, התחיל לאט לאט, הנהר עלה לגדותיו, והכפר מתחיל לעלות שם, המים עולים. טוב, הוא אומר, אני אגיד תהילים, והשם יעזרנו. לא שאנחנו זזרים בתהילים, חזר חלילה, אבל אני רוצה לגבי האדם עצמו. אומר תהילים, טוב, באים השכנים, אומרים לו, תשמע, מסוכן, הרדיו מדווח שהנהר הולך וזה מגיע. בוא נברח להרים, נצא משם, שעד יעבור זעם. לא, אנחנו נגיד תהילים. לאט לאט, המים זה. אז השכנים כבר רואים שזרקו לו חבלים, נמשוך אותו, שיעצור. כלום. כבר המים עולים, כבר התחלכו הפסודות, להוציא אותו. כלום, אינם, והמים עולים ועולים, וזה שטח מתמלא מים. אחרי שלחו את קומנדו הימי. יחידת שייטת מגיעה עם סירות כאלה גומי להציל אותו. זאת אומרת, אתם לא נוגעים בי, יהיה בסדר. והמים הולכים, אפשר, גם חיל אוויר יצטרף, 669, שולחים קבל, יורד לוחם, סלרים, אל תיגע בי, אני לא זז מפה, יהיה בסדר. טוב, בלו בלו בלו, מחזיר ציוד. מגיע לעולם האמת, הוא דורש משפט צדק. משפט צדק, צדק, נו, נעשה בית דין של בעלה. מה הטענות שלך? ריבונו של עולם, איך אתה עושה חילול השם? איך אתה עושה דבר כזה? אני בטחתי בך, עמדתי תהילים, ולא הצלת אותי, ולא עשית לו כלום למעני. ולמה? בני היקר, שלחתי לך את השכנים, לא עזר. חבלים עם השכנים, לא עזר. רפסודות, לא עזר. קומנדו עמי, לא עזר. 69, לא עזר. אז התפיסה שלנו היא לא שאתה, האמונה מביאה אותך, זה הסכנה בתפיסה האמונית שהיא דווקא מתאימה לעולם המוסלמי. כולו מן אללה וחלי על אללה. שמעת פעם את הביטוי הזה? הכל מאת השם, האלוהים שלהם. זה לא בדיוק, התפיסה שלנו היא באה ואומרת שאתה, אשר ברא אלוקים לעשות. ריבונו של עולם, הביטחון באלוקים, זה לא שאתה לא עושה כלום, אתה עובד איתו. עוד בדיחה קצת. שפעם אחת איזה חסיד אחד בא לרבא שלו, אמר לרבא שלו, רבא, תברך אותי שאני אברך מפעל הפיס. אמר הרבא שלו, אני אברך אותך שאני אברך מפעל הפיס. מחכה, חלקה, הוביל כמה שבועות, הולך לאשתו, אומר, זה רבא שהברכות שלו לא מתקיימות, אני לא רוצה, בואי נחליף חסידות אחרת. אשתו חסידה קנאית, אומרת, למה זה רבא שהברכות שמתקיימות? וזה, לא, הנה, האם מסכנה באה לרבא, אומרת לרבא, רבי, תשמע, בעלי רוצה לעזוב את החסידות, וזה, מה, 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 מה קרה? אתה ברכת אותו של החפה לפייס? נכון, נכון, ברכתי אותו. אבל הוא לא קיבל. אומר הרבי, תגיד שיקנה כרטיס, הוא לא קנה כרטיס. אדם צריך לעשות את השתדלות שלו בעולם הזה. אז זה, לא, לא שאני מתחמק מהתשובה שלך. אנחנו צריכים לעשות את המקסימום בהשתדלות שלנו. אבל צריך לדעת שאת הדברים עצמם מנהל ריבונו של עולם. אז זה לא שאנחנו שיבחים בחיבוק ידיים, ואלוקים תעשה מה שהטוב בעיניך. מה שאומר מרדכי לאסתר, אם את לא משתפת פעולה, רווח ויצא יבוא ליהודים במקום אחר, ואת ובית אביך, את עובד. אתה צריך לדעת, אתה לא תעשה את זה, ריבונו של עולם עושה את זה דרך אחרים. התביעה מאיתנו, מכל אחד ואחד, שהוא צריך את ההשתדלות שלו במקסימום. אבל גם כשהוא עושה את המקסימום, שלא יחשוב שהוא מנהל את העניינים. כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. זהו, אנחנו. ואם לא, מגיעים לירוש. רבי נחמן בסב אומר, אין יוש בעולם כלל. כי ריבונו של עולם מנהל את העניינים. אתה יכול ברמה שאתה מגיע אליה, להגיד את ההשתדלות שלי עשית את המקסימום. עכשיו ריבונו של עולם, הנתונים אצלך. אני השתדלתי את המקסימום לעשות. מה שצריך לעשות, עשיתי. אנחנו יודעים לך, אנחנו מדברים כל הזמן. כלל הוא פרט, כן.
כן. שקורה לך איזה משהו בחיים, בחיים הפרטים שלך. אז אתה לא
אמר כמו הכלב
מסתכל על המקרה עצמו, אלא
לחבי סיבה
יותר?
כן, מה גרם לאותו תהליך להיווצר? אדם מביא את האדם, האדם מגיע למשבר מסוים בחיים. עכשיו, מה העניינו של המשבר הזה? להוציא לך כוחות. זה מושג של ניסיון. אדם מניסיון יכול להישבר מהניסיון, או לקחת את זה, את הניסיון כמנוף להמשך ולהופעת כוח חיים יותר גדולה. לא עלינו, למשל, אתה רואה, אתה רואה אם אנחנו רואים את זה מאוד, צערנו עליו, אני עוד פעם, אנחנו לא דנים אף אדם ברמה שלו, אלא בוא נאמר ברמת התיאוריה. כי עד את החברת שלה גאה למקומו. אבל בוא ניקח את זה לרמת התיאוריה בלבד בית המדרש. כי אני לא צריך לנהליים של אף אחד, ושלא לא ניסיון עוד בזיון. אבל אתה רואה, צערנו עליו משפחות שקולות, שלא עלינו בן נספה או משהו קורה, זה אסון במשפחה. אז יש משפחות שמתפרקות לגמרי, לצערנו הרב. יש משפחות שאתה רואה כוחות חיים מופיעים מהם, אפילו אותה סיטואציה של חס וחלילה שכול, מה זה עושה לך? יש אנשים, הייתה אישה אחת, שהבן שלה נרצח בשלב אחד המקומות, לא... אישה חילונית. ויצאנו קשר דרך המכון איתה. היינו עושים אצלם עניינים וזה. אחר כך נוצר קשר במשפחה הזאת. אז היא אמרה, אני לא יכולה, נגמרו לי החיים. זה הבן האהוב שלי, אני לא יכולה. כל פעם ניסיתי לעודד אותה ולסיתי... והיא גמרה בסוף את חייה, היא נפטרה ממחלה. מצער, שאתה קוראים את צער. כל הזמן הייתה בצער. אז מה הרווחת מזה? שגם הבן הלך וגם הרסת המשפחה שלך, בעלך ועוד יש לך עוד ילדים. אז אני, עוד פעם, אני לא דן אותה, אני חס וחלילה, מי אני שאני אדון אותה? למה עשתה את זה ואיך עשתה את זה? אבל אתה רואה משפחות אחרות שבאמת יש רגעי משבר כאלה. עכשיו, מה המשבר בא לעשות לך? מה מופיע בך? למה ריבון שלנו הביא אותך למצב הזה, למה? כדי להעניש אותך, מה אתה...
צריך לחפש סיבות אצלך, כאילו למה זה קרה?
במקרה הפרטי, ודאי שאצלך. חז"ל אומרים, באים עשרים על הדף, יש במעשיו. תראה מה, עוד פעם, אבל זה לא... אני תמיד מביא את ה... ככה, בשבילי זה איזו דוגמה שהיא מבטאת זווית הסתכלות. אבל צריך מאוד מאוד להיזהר. ואני חושב, שם זה עוד מאוד מחודד. הסיפור של רבי עקיבא עם השואלים. עם הגמרא, ברדות בחור בן, מסכת מכות, הגמרא מסכת מכות. אומרת הגמרא, אולי נקרא את זה, כי זה קשור לעניין הזה. מכות? נכון, אין מכות. יש אהבה. יש מכות. יש מסכת מכות, אין מכות. אז הגמרא מביאה פה, וחשוב מאוד לדייק בעניינים עצמם, ומזה לעשות השלכות גם פרטיות וגם לאומיות וגם כלליות. כי יש הרבה פעמים סכנה, ומה שנקרא דילוג על שלבים, שהם לא בונים נכון את פן האמונה. אז בואו נחדד את זה עוד פעם, וחשוב לחזור על זה הרבה פעמים. אז הגמרא מציינת פה ארבעה תנאים, ושמותם, רבן גמליאל, רבי אליעזר, אלעזר בן עזריה, ורבי יהושע, ורבי עקיבא. ארבעה תנאים, תקופת חורבן בית שני, נמצאים פה בחורבן. אז עומד הגמרא לסוף מכות, סוף מחסרת מכות, מה זה הסוף של המכות? סוף המכות מתחיל הנחתה. עומד הגמרא, שוב פעם אחת היו עולים לירושלים, ארבעתם, אותם הרביעה, כדי הלכו הרבה פעמים להרבה מקומות, והיו ביניהם דיונים, אז הם שוב פעם אחת היו הולכים, עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים. מן הסתם הכיוון שהם באו ממנו, או ממזרח, או מצפון מזרח, כשאתה מגיע להר הצופים, זה הזווית פחות או יותר, לפי התיאור פה, כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם. כי משם אתה רואה, מהר הצופים, יש לך זווית לראות את הר הבית. ראו את בית המקדש חרב. אז קראו בגדיהם. עכשיו פה הנקודה מאוד חשובה. לדעתי היא מאוד חשובה בגלל הסיפה, כי הרבה קופצים לסיפה. אבל פה כתוב, קראו בגדיהם, ואין חילוק בין ארבעתם. וזר, רבי יהושע, רבי עקיבא, ורבי, שכחתי את שמו, רבן גמליאל. ארבעתם קראו בגדיהם, ארבעתם פירושו שגם רבי עקיבא קרא בגדיו. ואני אומר בסברה, היא לא כתובה בשום מקום, אולי כתובה, מישהו יודע להגיד לי, שרבי עקיבא דעתי בחר יותר מהם. אבל זה לא, אין פה תחרות. כי אתה יודע להבין מה. אבל לפחות הוא כמוהם. אומרת הגמרא, קראו בגדיהם, משמע סימן לאבלות, אתה מזדהה עם זה שיש פה חורבן בית המקדש. ואל תשכחו את המשפט שאמרתי כרגע. אתה מבין שיש חורבן. אומרת הגמרא, כיוון שהגיעו להר הבית, כנראה הלכו משם, ירדו בירידה ועלו חזרה, הגיעו להר הבית. מתחם הר הבית, ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים. ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים. התחלו הן בוכין, הן, אבל גם ליה, רבי אליעזר, רבי יהושע, בוכין, ורבי עקיבא מצחק. פה כבר יש חילוק בין הרביעייה. הרביעייה קודם בהר הצופים קראו בגדיהם ארבעתם, פה בשלב הזה, יש חילוק. שלושתם ומולם רבי עקיבא, הם בוכים והוא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? למה אתה מצחק? אז מה עושה יהודי ששואל את השאלה? עונה בשאלה. ולמה אתם בוכים? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו ועזר הקרב יומת. קודש הקודשים, כתוב על עזר הקרב יומת, מי שלא כהן גדול, יום הכיפורים, אחרי תבילות, החלפת בגדים, נכנס שם בפנים קודש הקודשים, אז הוא מת. ועכשיו מאותו מקום שהוא קודש הקודשים, שואלים, ילכו בו ולא נפקה? קל וחומר. פשיטה, סיבה אמיתית לבכות. אתה רואה חורבן. אתה רואה חורבן שהוא מבשר את שיח חורבן. שבמקום ששם כולם, כהן הגדול היה נכנס לשם עם קשור ברגל, עם חוט. ויש לו פעמונים במעיל. למה פעמונים? יש סימני חיים, הבן אדם חי. שהוא זז, יש רעש. כי אם הסימן החיים, סימן שהוא זה. אם הוא לא היה שלם במידת הקיום מצוות שלו, הוא היה במקום מת. אבל אי אפשר להיכנס לשם. אז קשרו אותו עם חוט כדי למשוך אותו. אם הוא חס וחלילה מת, מושכים אותו עם חוט. אז הפעמונים לא יודע שהוא חי, ואם אין פעמונים, חבל מושך. ככה, זה המציאות מאוד קשה. מהמציאות הזאת יוצא שואל. שואל מבטא את השממה, את החורבן, את כל מה שאפשר להגיד בפורו שלילי.
רחוק מבני אדם, מקום שאין אנשים.
כן, שיממון גדול. אז עכשיו אנחנו רואים פה את השואל ואנחנו בוכים. מה אתה מצפה שלא נפקה? אמר להם רבי עקיבא, לכך אני מצחק. לכן אני מצחק. דכתיב, והעיד על ידים נאמנים את אוריה הכהן וזכריה בני וחריהו. הפסוק בספר ישעיהו מצרף את שתי הנביאים. וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. למה ישעיהו מצרף את שתיהם בנבואה אחת? אלא תלה כתוב בנבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. אצל אוריה כתוב, לכן בגללכם ציון שדה תיחרש. אני חורש את ציון. זאת אומרת, גם ביטוי לחובן ולשממה. ובזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא התקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא התקיים נבואתו של זכריה. בסוף יש פה הרבה שאלות אפשר לשאול על הגמרא הזאת, מה אתה מתיירא? מה אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יקיים את הנבואה? מה אתה לא קורא הפטרות אף פעם? דבר אחד ידיר יכול להיות שוב וכאן. אבל נניח את זה כרגע לצורך העניין, לא... אז אומר להם, בעקיבא, עד שלא התקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא התקיים נבואתו של זכריה, שעוד ישבו זקנים וזקנות. עכשיו שהתקיימה נבואתו של אוריה, אנחנו רואים ציון שדה תיחרש, השואל מבטא את החורבן הזה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. וזה נגבה את המסכת, מסכת מכות. אז אני תמיד מדגיש, ואנחנו חייבים להדגיש את זה כל הזמן. כל הזמן אנשים כשמדברים, מדברים ישר על הצחוק של רבי עקיבא. ישר לדלג אל הצד האמוני, לכאורה האופטימי, הזה. אתה לא יכול לדלג לשם אם אתה לא קורא את בגדיך. אם אתה לא מבין שיש חורבן. זאת אומרת, אם אתה בא לעודד חבר, והוא קורא לו משהו, ואתה אומר לו, תשמע, יהיה בסדר ויהיה זה, סתום את הפה שלך, אתה פוגע יותר בבן אדם שאתה עודד. מתי אתה יכול להיות איתו? רק שאתה אמו אנוכי בצרה. אם אתה שותף איתו, בא במה שיש, בחורבן עצמו, ואתה עבל על החורבן עצמו, ממילא אתה לא נשאר במדרגה הזאת, ואתה עולה עוד קומה אחת, אל המבט האלוקי, האמוני וכו'. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מתעלמים מהרמה הבסיסית היסודית. אתה לא יכול להיות החבר שלך נופל, ואתה אומר, מת השם, אולי תחפש את זה, תתחיל לעשות. אתה מנהם כרגע בצרה. אתה לא יכול לבוא לו. לכן אומרים חז'ל, לא עלינו, אל תרצה אדם בשעת כעסו, ולא בשעה שמתו מונח לפניו. אל תבוא אליו בניחומים כשהמת מונח לפניו. מה תגיד לו? כל מה שאתה לא שווה כלום, הוא כרגע מרגיש, הוא רואה את המת מונח לפניו. תה לו, תזדהה איתו, תהיה איתו. איך סיפר לי בחור אחד, אחד הבוגרים של המכון, סיפר לי, הוא היה שב יום אחד עם אבי יאיר אוריאל. זכר צדיק לברכה, היה אחד הבאים במכון מאיר, מלאך השם זרקות ממש. אז הוא סיפר לו כל מיני צרות שלו. והוא יושב איתו, כאילו משבו שניהם ביחד על ספסל, שניהם סטנדר, ולמדו משהו, ותוך כדי זהו, התחיל לספר לו את הבעיות שלו. אז בנוח שבעולם, אני אומר את זה בכוונה בצורה כזאת, אז יכול לספר על עצמי לפחות, כשבאים לספר לי צרות, אני שאני חושב איך אני פותח לך את הבעיה, או איך אני עודד אותך, איך אני אעשה את זה. לצערי הרב, אנחנו בחולשה הזאת. שאוטומטית אתה נהיה חכם, ואתה מספר לה הוא מה אתה הולך לעשות. הוא מסתכל, ורב יאיר בוכה. כל כך הזדהה עם הכאב שלו, שהוא בכה. ובשבילו זה היה מרפא גדול. שלפחות מישהו מבין אותו שכואב לו. אבל כשבא לך בן אדם, אתה מנסה להגיד לו את הקשיים שלך, לא יהיה בסדר, תשמע, תעשה כך. אבל כרגע, תבין, כואב לי, מה אתה רוצה ממני? אתה מספר לי דברים, אבל כרגע אני... תהיה אמו אנוכי בצרה, או בקשר רבי עקיבא, תקרא בגדיך, לא כדי לעשות צחוק למישהו או כדי להיות איתם, כי זה אמיתי, כי אתה מישהו פה חורבן. אבל אל תישאר ברמת החורבן, ותאז תדלג למדרגה של לראות באמת את הדברים עצמם, מה שרבי עקיבא. ולכן, רק כשאתה אמו אנוכי בצרה, יכול להביא את החברים שלך למדרגה של עקיבא נחמתנו ונחמתנו. זאת אומרת, אם אתה לא מבין את הדברים עצמם במישור הבסיסי הרגיל, אל תדלג מיד למישור היותר הזה. זה אחד הצרות של הרבה פעמים במרכאות אנשי אמונה. שמציגים אותו כאנשי אמונה. אבל זה לא אנשי אמונה. אדם מאמין זה לא אדם שמתעלם מהמציאות. מי שמתעלם מהמציאות, אז הוא לא אדם מאמין. הוא לא אדם מאמין. אתה צריך להתייחס אל המציאות, אבל האמונה שלך מתבטאת בזה שאתה לא נשאר ברובד של מה שאתה רואה בעיניים, של המקל במקרה הזה, אלא אתה הולך עוד בדרגה אחת, כשל יוסף וכו'. לראות איך באמת ראש של משיח הולך ומתגלה פה. אז בכל הסיטואציות, בכל המצבים של החיים שלנו, אנחנו צריכים לשאוף אל המבט האמוני הזה. שאנחנו עושים מצד אחד את ההשתדלות שלנו במקסימום, תבחר למי שאתה צריך לבחור, על פי הנתונים שאתה החלטת שהם טובים לאומה הישראלית. מה כדור ברוך הוא יעשה? זהו, אתה עשית המקסימום. מה אתה יכול לעשות יותר מזה? תתחיל להיות באוויר, אני לא אצאת את ה... אי אדם פלוני ולא את אדם אלמוני בתור ראש ממשלה. אתה עשית את ההשתדלות שלך. הפעלת אנשים ועשית ופעלת דמוקרטית בכל מה שצריך לעשות או איך שלא יהיה. נבחר בסוף. אז מה עכשיו? נגמר העולם? חורבן הבית? אתה מתמודד מה שיש. זה כל הזמן שהחזיק אותנו בכל הדורות בעם ישראל. מצד אחד היינו בקשיים המסוימים, אבל כל הזמן, שנה הבאה בירושלים הבנויה. האחיזה הזאת. אז זה פחות או יותר תשובות לשתיכם, אמנם בהרחבה קצת, אבל אמרנו, אנחנו מגמים, גם שזה לא יישאר בזה, אלא לראות באמת איך הדברים מתייחסים אצלנו. מדובר פה בצרת הציבור, מאות אלפי פגזים וטילים נופלים על מדינתנו, מדובר פה על מלחמת לבנון, אבל צפון, דרום, וזה כבר כמעט, תראו, זה דברים שנראו לפני שנתיים, כמה, שנתיים כבר, שנתיים וחצי, אבל הם... ממש אקטואלים לנו. אז מדובר פה צרת ציבור, מאות אלפי פגזים וטילים נופלים על מדינתנו, רבות אנשים נמצאים בצרה גדולה, ריבונותנו נפגעת בצורה נוראה כל כך, איכן נמצאת מדינה בעולם שזה דבר כזה? זו חרפה שלא הייתה כדוגמתה. אומה אינה חברה כלכלית ששוקלת את צעדיה על פי רווח או הפסד כלכלי. לאומה ישנם שיקולים לאומיים. היא אינה יכולה להרשות לעצמה להיות נפגעת, לוותר ולמחול על כבודה. כתוב שב מלך שמחל על כבודו, תמיד חייב שמחל על כבודו, כבודו מחול. למה? אומרת הגמרא בקידושין, שהתלמיד חכם, באמת, אמנם, עשו את הגמרא, יכול להיות שהוא מוחל על כבודו. זה התורה של הקדוש ברוך הוא. מי אתה שתוכל את התורה של הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגע יום ולילה. אז תחליט, תורת השם חפצו, תורת השם. אומרת הגמרא באמת, בהתחלה זה תורת השם. אבל תמיד חכם שהוא כל כולו לומד תורה, התורה הופך להיות תורת חיים שבו. ולכן, בגלל שהוא צד מסוים בהופעת התורה הזאת, הוא יוכל למחול על כבודו. שמקף כבוד התורה, לעומת מסוים. עד כדי כך שחזל אומרים שאני בבלי טיפשי, הבבלים הטיפשים. שמה? שהם רואים ספר תורה הם קמים, אבל תמיד חכם לא קמים לפניו. זה, במובן מסוים, אור של פרה שכתבו עליו, ופה זה תורה שהולכת, שחיה. תלמיד חכם הוא תורה חיה. הוא, אז ממלא, תלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול, קים בתורת השם חסדו, תרתו יגיעו בלילה. ואז אומרת הגמרא, ומה עם מלך? מלך שמחל על כבודו? אין כבודו מחול. אין דבר כזה, אתה לא יכול למחול, כי זה לא הכבוד שלך. אתה, זה כבוד האומה, מי אתה שתמחל? אתה בתור מלך, לא צמתות. זה לא משהו פרטי שלך, כי זה כבוד האומה כבר. זה כמראה את ההבדל בין כבוד האומה מול כבוד התורה, לא שחס וחלילה מזלזלים, אבל איזה ערך יש לכבוד המלכות הישראלית, לכבוד האומה, איזה מעלה, שמלך, מה, אני המלך, בחרתם בי, או קיבלתי בירושה את המלכות. אז אני רוצה למחול על זה. אין דבר כזה. ולכן, אומר פה עליו, לאומה ישנם שיקולים לאומיים, היא אינה יכולה לשאות לעצמה להיות נפגעת, לוותר למחול כבודה, אומה צריכה להיות עומדת על חוסנה, על שמירת כבודה ועל יכולת הרתעתה, כדי שאיש לא יוכל לפגוע בה וישב ממנו שבי, אפילו על שפחה אחת יצאו למלחמה. מי שאתם לא זוכרים, לפני הרבה שנים, אולי הייתם צעירים, חלק בכם אולי לא, היה סיפור, נדמה לי עם אנגליה וארגנטינה, על איי פוקלנד, תזכרה. לא, איי פוקלנד. זה עם, ליד ארגנטינה, נדמה לי, שהבריטים היה שם איזה נקודת אחיזה, שם. אז הם יצאו למלחמה על האיים האלה, וזה רחוק מהבית שלהם, אבל זה היה כבוד המלכות הבריטית. הם נלחמו על על הכבוד שלהם. אומה שומעת על כבוד האומה. יש איזה צד מסוים שהאומה צריכה לדעת שהיא לא יכולה למחול על כבודה, כי זה לא הכבוד שלי הפרטי בתור ראש ממשלה או בתור אדם מסוים. זה כבוד יותר כללי. כל האיפוק, הסובלנות והאדישות שהיו מנת חלקנו עד כה, הינם סימנים של המשך החולשה מתקופת התרדמה שלנו. תקופה בעלו, פרחו בקרב רבים מאיתנו הדעות של השמאל. עכשיו, מגיע התורו של ההכרח. בדיוק זה מקשור לזה שדיברנו גם אנחנו. יש מצבים שבהם המציאות הופכת להיות הכרח. לא שואלים אף אחד. המאלץ אותנו להשתחרר מדעות של חולשה, ומצריך אותנו לחולל שינוי פנימי. אני לא שמעתי, אבל שמעתי שהוא אמר. אז אם מישהו שמע, יתקן אותי, אבל שמעתי שהנשיא של שמעון פרס, זה שההתרפסות שלו כלפי אומות העולם הייתה מאוד ידועה, אמר שהמלחמה שלנו צודקת, ואנחנו עושים מה שצריך לעשות, וגם אם נפגעים אזרחים, זה חלק בעניין. תראו, כשהגבורה הלאומית הישראלית פורצת, היא יכולה לתת חיוניות למנהיגים חלשים. כי, מה? מה? מה הוא אמר בדיוק? תבדוק מה הוא אמר. ההפך, אני מוכן לשמוע. משהו כזה, מישהו אמר לי. אני לא שמעתי, אבל שימון פרס תגיד דבר כזה, שימון פרס... זה לא, כי שימון פרס הוא לא אדם פרטי. זה האומה מתרומת לגובה כזה, שכל האומה מתעלה. יש בודדים שיש להם חולשות עוד. אבל אנחנו מגיעים לאיזה מצב הכרח כזה, שהאומה הישראלית היא מתרומת למצב. ואם אנחנו לא מבינים את הנקודה הזאת, וזה הסבר שזה לא מקל. זה משהו אלוקי זה כבר. כי פתאום בן אדם שמדבר בצורה כזאת, עושה מהלכים כאלה ומדבר בסגנון כזה, יש לי דברים חריפים ששימון פרס אמר, ממש חריפים מאוד.
עשה תשובה.
ברור שהוא עשה תשובה, מכוח האומה. תשובה מאהבה, נקווה, בעזרת השם, אנחנו מאמינים בכל אדם שעשה תשובה. אבל זה רק גילוי מילטה, שיש פה משהו יותר כולל. נו, מה אני אמר? יש אפשרות כזאת לבחור? מה משהו פרס? טוב, אז תודיע לי. התערערות העמדה הקודמת והזעזוע העובר על ארצנו מלמדים אותנו על מדרגה נסתרת המתחילה להתרקם בתהליך שאינו בשליטת יד אדם. התחננו לפניהם, בואו תעשו הפסקת אש, בואו תעשו משהו, בואו ניתן לכם, קחו מה שאתם רוצים. אין, ריבונו של עולם מחליט מה החלטה, זה קשור לזה שזה בונו לשם מנהל את העניינים. הוא מנהל את העניינים. ויחבד את ליבו. יש מצבים שבהם ריבונו של עולם מחביד את ליבו, כי יש פה מגמה של הופעת מדרגה חדשה. ישנם אינטרסים וישנם הסברים פוליטיים וצבאיים מדוע התרחשו הדברים דווקא עכשיו. מדוע התגלגלו הדברים כמו שהתגלגלו, מדוע עשה כל צד מה שעשה. אנחנו יודעים שהשם איש מלחמה. כל דין הסברים למה הוא ככה ולמה זה ולמה זה, אוי חבל שהוא עשה ככה ולא יודע שפה מאבקים בין מצרים לזה. עד מחר תגיד מה שאתה רוצה. ריבונו של עולם הוא איש מלחמה. הוא מנהל את העניינים. בואו לא נשכח. ודאי. ישנה בכל מלחמה בחינה של לא נבראו העמים אלא לפשט הקומיות שבלב. חזר אומרים שלא נבראו העמים. שצריך מדי פעם שזה יחשו אותו. אתה שומע זה רעש כזה. כל הקומיות שבלב היא ככה מתיישרת לפעמים. זה הפשט אחד. אנשים אומרים כיום שיש אווירה של יום דין. אכן, אלו ימים נוראים ודרושה התעוררות. שמעתי היום, נדמה לי, שמו רשת ג' של שירים, משהו כזה, אז הקריינית אומרת, יאללה, תהילים פרק כף, קטנה עלינו. כל אחד ייקח, תפתח ספר בבית, רשת חילונית של, היא גם חילונית הסדרית, לא יודע, זה היום רץ בשוק. כן, יש פרק כף, זה היום רץ היום בשוק, דיבר אחד הכתבים הדתיים, שהוא הלך אתמול למוסך, אז זה באזור הרצליה שם. אז המוסכניק, בחור צעיר כזה, מה שקרה, באזור, תגיד לי, מה זה פרק כף? מה מיוחד בפרק כף? למה אומרים אותו? זה משהו כזה שהתעורר מיוחד באומה, של ברוך השם, במובן מסוים, המלחמה היא גם יום דין, היא יום קשה, ואנשים מוכנים לעשות הרבה דברים, ולעשות הרבה צדדים חיוביים. טוב, נצלנו עליו, זה גם מצבים כאלה, אבל יש משהו מיוחד באווירה. איזה, אתה שומע הרבה תושבים, מכל מיני מקומות, תמשיכו, אנחנו יכולים לסבול, אבל תגמרו עם זה כבר, כנסו בהם. כל ההתעוררות, כל התרוממות שעם ישראל מקבל על עצמו, באיזו מדרגה שהיא, זהו דבר בעל ערך. אנשים נכנסים כעת למצבי סכנה ומקבלים על עצמם אחריות ביחס לעם ישראל. חושבים יותר על הכלל ופחות על הפרטיות ועל הבורסה. תגיד עכשיו, העסקים שלי בשדרות או באשדוד או באשקלון, תראה, החינוך, הבית ספר, אנשים, אין, הם עולים מדרגה. יש בודדים שעוד לא עלו, בסדר, נניח אותם, אבל הם זניחים ביחס לכלל. יש שם יואה? עוד מעט. אמנם, הצבא לא פועל עדיין בצורה רחבה, הדובר על אז, זה, אבל בכל אופן, גם עכשיו ישנם חיילים מסכנים את חייהם, ואצלנו המציאות יותר, קל וחומר יותר, כי זה מדובר על לבנון, עכשיו המציאות היא יותר, מסכנים את חייהם, והכל מתוך מסירות נפש וגבורה לאומית, באיזו רמה שתהיה, גם אצל המבצעים וגם אצל מקבלי החלטות. אמר לי מישהו, אחיו, קצין בלבנון, בעזה, אומר, חיילים מוכנים, דרוכים, שסיפר שם מישהו, המחד דיבר עם אחת החטיבות, או המגד, מישהו גם בדרגה הבחירה, נתן להם איזו שיחה ככה לפני היציאה, כל הרזה, זוכרנינה, זוכרנינה, חילונים, הכל, גם איזה שיר פופולרי, וחסקנינה, אחר פעם הזאת. זה שימשון בפלשת. האומה מתרומת לאיזו מדרגה של הכרח. היא לא... יש איזה צדד מסוים שלכאורה בחרנו בדבר. אבל הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים בצורה כזאת שזה... הוא מקפיץ אותך לאיזו מדרגה כזאת שאתה כבר על חזור. גם מישהו אמר, סיפר מישהו בשם אשתו של קצין בכיר, שימצא עכשיו שמה, לא אומר שמות כדי שלא... קצין מאוד בכיר פה בזה. אז הרב ירן סיפר לי שאשתו... אמר לו שבעלה סיפר לה, עוד לפני שהיו ממש נכנסו אותו, שהיה פעילות של חיל האוויר רק, עוד לפני שנכנסו. עוד אומרת, ראש הממשלה עמד איתם, עם הפעות פתוחות, ונתן להם ככה עוצמה, לכל הגנרלים הבכירים שם, להיכנס ולעשות, ותוכניות, וקלט המפות, ואולי כדאי ככה, ואולי כדאי ככה, ואולי כדאי ככה. פתאום אתה רואה איזה עוז כזה שמופיע במנהיגים, עוד פעם אפשר לעשות מחר, אולי הוא עושה שטויות, הוא מדבר שטויות אולי וכו' וכו'. אבל אתה לא יכול להתעלם מזה שיש פה איזו נקודה מיוחדת שקורה באומה הישראלית. היא קורה. כי ריבונו של עולם מקפיץ אותנו מדרגת הכרח כזאת, שהיא מופיעה בנו איזה גאון לאומי כזה, ואולי הייתי אומר, בצורה מאוד חליפה, עוד יכול להיות שתראה פה דגלים בהרבה מקומות, כמו ביום העצמאות. ולא שזה יהיה. שקצת נחזור לעצמנו, כל הבעיה שכחנו את עצמנו. אנחנו לא יודעים מי אנחנו ומה אנחנו. מלך עבד שהולך כמו עבד, אני מבין. אבל בן מלך שהולך כמו עבד, על זה אנחנו בוכים. ואנחנו בני מלכים. בני מלכים אנחנו, בני האומה הישראלית של מלך מלכי המלכים. יש לשים לב לכך שגם בתוך תקופת המשבר בו אנו מצויים, ישנה מסירות נפש והתגברות התחושה הלאומית. עד עכשיו הייתה תרדמה של התודעה הלאומית ושל החושים הלאומיים. כבר כל המושג הלאומי פסה. קשרנו את עצמנו לאותם רוחות וזרמים המשתקים אותנו, תרבות מערבית, קושרים את ידינו, מרדימים את כוח החיים הלאומי שבנו, והמלחמה גורמת לנו להשתחרר מתפיסות אלו. אפילו האיחוד האירופי, מזכיר האיחוד האירופי מצ'כיה, אמר, זה לא יאומן, אתם לא יודעים מה זה האיחוד האירופי, מודיע שזה לא, לא זה מלחמת הגנה של ה... מה?
זה לא תקיפה, זה הגנה.
קיבלנו יישר כוח מאומות העולם.
מי שהשמים זה החמאס.
חמאס. אפילו המצרים אומרים את זה, כולם אומרים את זה. זה משהו פה קורה במציאות. זה לא... זה כמו שבהחלטת הקמת המדינה חברו יחד, הרי סין הייתה חברה ויצאה מהאום. אז באמת שהרב ציודה אמר את זה, שסין קמה, הייתה חברה רק בשביל ההחלטה הזאת והפסיקה. ושם חברו הרוסים יחד עם זה, להקמת המדינה. זה משהו שלא לא, לא, לא ריאל בכלל.
ועם כל זה, רוב האומות כן נגדנו. יוצאים להפגנות ו...
לא נכון. קודם כל, זה לא מפחיד אותי. קודם כל זה לא מפחיד אותי. אני לא לומד מזה, אני לא, עוד פעם. אני לא לומד מזה שאנחנו צריכים לעשות את המלחמה הזאת, ופעם אחרי שהם עושים אותה, שהעולם יצעק ואנחנו עושים את זה, אנחנו בפנים. אתה רואה? למרות שהעולם, גם אם... ואני חושב, לפי מה שאומרים, זה רוב פעם, זה אנשים ערבים, מוסלמים, בכל המדינות האלה עושה את ההפגנות, לא, לא האמונים, לא... עובדה שהמנהיגים עצמם, הם לא באים לגנות אותך. גם עכשיו, נדמה לי ראש ממשלת צרפת הגיע פה לארץ, או נשיא צרפת, לא יודע איך זה נקרא. היום הוא נחת, ככה אמרו, בא לעשות איזה הסדר, משהו זה, אבל הוא גם מאשים את החמאס. אבל הוא אומר, בוא נעשה, נמצא איזה דרך להפסקת אש. אבל זאת לא הנקודה, בואו לא נאבד את הנקודה העיקרית שקורה פה משהו באומה הישראלית. אנחנו, מי שפוקח עיניים, רואה, קורה פה משהו. איזה משהו מתרומם, אם המנהיגים עצמם פתאום מדברים בסגנון כזה, וכל העם מוכן עכשיו, יאללה, תגמור איתם כבר פעם אחת ולתמיד, כנס. עם המחיר שיש בזה, ומחיר כבד, כבד שלא יהיה, ברוך השם, הרבה ניסי ניסים גם כל המלחמה הזאת, הרבה ניסי ניסים. אמנם יש לנו הבטחה אלוקית שהריסה מוחלטת שתהליך הגאולה לא תהיה, אבל צריך לפעול ולעשות, להתחזק ולהתפלל. כתוב בספר מעלות התורה, שכשהכל הוא כל יעקב, אז גם הידיים של עשיו משמשות את המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. זה לא רק, לא רק הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, אלא כשהכל כל יעקב, ממלא ידי עשיו מופיעים ביעקב. אצל יעקב, זה לא משהו חיצוני, לא מישהו אחר. זה אותו יעקב הופך להיות עם ידיים של עשיו, לא שהוא עשיוי, כמו שהמדרש אומר, שכששמואל בא להמליך את דוד, הוא רואה דוד, אדמונים יפה עיניים. רגע, מה קורה פה? אדמוני הוא עשיו, אז איך הוא יהיה מלך? אמר לו שמואל, אדם יהיה לעיניים והשם יהיה ללבב. אתה לא מבין, זו אדמוניות, סליחה, אמר כדורך לשמואל, אתה לא מבין, אל תפחד, זה אדמוני עם יפה עיניים, זה אדמוני שהורג על פי דעת בדין, עיני העדה, הוא לא סתם איש הרג. אמרנו כמה פעמים, אנחנו מי כמון יכול, אפילו אם חלק מהמחבלים עשינו את זה, אבל זה ברוך השם, זה עם ישראל, שם עם פתקים, תצאו מהבית, והמחבל, אחד המבוקשים הגדולים, יצא יחד עם המשפחה שלו, ופיצלו את הבית. כי אנחנו לא, גם כנלך בגץ על מוות, לא יראה, לא עושים רע יותר צריך לעשות. אנחנו עם מוסרי. איזה עם היה עושה יותר מה שעושים? לאט לאט, בהתקדמות, מודיעים להם, תצאו מהבתים, תברחו, תעשו, מדינה אחרת הייתה, להבדיל, כמו ציון שדה לחלל, שהם חורשים פה את עזה לגמרי.
זה בדיוק מה שאנחנו לא צריכים לעשות.
ודאי שלא.
למה?
לא. אנחנו לא אנשים, יש לנו, עוד פעם, בגלל שאנחנו עם מוסרי, יש לו קיצוניות לצד שני יותר מדי, אבל אנחנו לא באים למחוק את האנושות, אין לנו מגמה כזאת.
היה איזה שיעור עם הרב תמיר.
נו?
לעם היהודי יש עת לשנוא ויש עת לאהוב. עכשיו אנחנו בעת לשנוא, ואנחנו רוצים למלחמה בקו אחד לחסל את האויב. למה? הוא, העיקרון שלו הוא לחסל אותנו.
ודאי, אבל חיסול האויב לא יכול לעבור באומה הישראלית בצורה כזו שאתה עכשיו הולך ומוחק את עזה לגמרי. זה לא יעבור.
משפיט אותו.
כן.
עדיין
יורים עלינו. לא, אני לא אומר לצור עכשיו, להמשיך עד הסוף. אבל לא במובן שאם מצלומות העולם, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. כי גם חלק, עוד פעם, זה עדינות מאוד גדולה, וזה המוסר האלוקי שלנו. לפעמים אנחנו, ברוך השם, כשיש לנו את הגאון הלאומי שלנו, אנחנו לפעמים מבליטים את זה יתר על המידה, אבל לפעמים הופך להיות שלילי. דוגמה, אני אתן לך דוגמה. עכשיו הרבה פעמים אנחנו מזכירים את זה, אנחנו הרבה פעמים רוצים להבליט את הגאווה הלאומית שלנו. אנחנו אומרים על הערבים, הנה חמור רוכב על החמור. שמעת פעם את הבילוי הזה בטח פעם? שמעת. או ג'וקים, או כלבים, או כל מיני טועים כאלה. אז מה פעם אהבתם? אמר, אוקיי. אתה קורא להם חמורים, כלבים? אז כשאתה עולה לתורה, תגיד, יש בחרבנו מכל הכלבים, כל החמורים. מה, באנו להיות יותר טובים מחמורים? אין לנו מגמה כזאת. אתה צריך לדעת שיש לנו, עם ישראל יש לו מגמה בעולם. המגמה שלנו זה, כמובן, שמי שבא להרוג אותנו בקרב, בא להורגך, השכם להורגו. אתה, לפני כן, שים את הכדור בצורה הכי הורגת, הכי מהר. אין לנו, בזה אין מחלוקת. אבל צריך לדעת שאנחנו לא צריכים להגיע כמו אומות העולם, שכשיוצאים למלחמה הם בוזזים ושודדים ואונסים וכו'. יש לנו אמות מידה מוסריות שהן טבועות באומה הישראלית, שהן לא קיימות, אצלנו כן קיימות. ואשרינו שאנחנו עם כזה, לפעמים הוא קיצוני לצד שני. מסכים איתך, צריך לדעת את הגבול הנכון בין זה שאתה הולך עכשיו להילחם על הצדק המוסר, או של האומה הישראלית, שהוא מוסר אלוקי, לבין זה שאתה הולך עכשיו למחוק נשים וטף, ילד וכו' וכו'. צריך מאוד להיזהר. אני לא מסכים עם הדעה הזאת. לא יודע, לי זה גם היה מאוד קשה. כי אתה לא הולך עכשיו למחוק, עכשיו 2 מיליון אנשים, למחוק את זה לגמרי לגמרי.
למה למחוק? צריך לעשות להם טרנספר, להעביר אותם למקום, לכל המדינות שמגינות עליהם, לא למחוק אותם, למחוק את המקום, להשאיר אותו עכשיו.
בסדר, אז אתה מדבר על בניינים ולא על בני אדם.
כן?
בסדר, אז אני מסכים איתך, בניינים אין לי בעיה.
כל מי
שמוכן. אבל תיזהר.
אז הם יהיו
נגדך
גם
שמה. שיהיו
שמה. אז מה אתה אומר? מה אתה אומר? לשים את האטום בעזה?
זה בדיוק מה.
למחוק את כל עזה.
זה בדיוק מה שהיה השיעור. יש על הקדוש ברוך הוא, הוא טבע בעולם דרך שנאה, ואנחנו גם צריכים להשתמש בו. אנחנו יוצאים למלחמה בראש של שנאה, אנחנו נותנים ממש לשנוא. ככה, בדיוק, זה לא מה שהרב אמר, זה מה שהוא קרא מדף של הרב הנציב.
אני לא יודע מה, יכול להיות?
ולמחוק אותם כי הם רוצים למחוק אותנו.
בוא,
וזה בדיוק העניין, אז איך תגיד שהיהודים הם עם הרחמן ועם שהוא חושב על זה? לא, זה בדיוק העניין, שאם אתה הולך למלחמה נגד אויבים, אז אתה צריך ללכת בקו ישר, ולא ללכת ולפחד ולהציע אותם מהבית ולהרוס את הבית. לא, אותם, הם רוצים להרוג אותנו, לא הבית רוצה להרוג אותנו.
כן,
הם,
אז, אני, אז עוד פעם, אני מדגיש, אם יש לך אנשים שהם אויבים שלך, תהרוג אותם, אבל אתה לא יכול עכשיו בלי, זה המעלה של האומה הישראלית, של גם כלך בגי צל מוות, לא יירא רע. אנחנו לא עושים יותר רע כמו שאומות העולם עושים. אנחנו יודעים לעשות את ההבחנה בין מי שצריך להרוג אותו לבין מי שלא צריך להרוג אותו. זה האומה הישראלית. זה לא, אני קודם כל, לדעתי, אם היית עושה בשיטה הרגילה הפשוטה, זה לא היה עובר באומה הישראלית. היית רואה עכשיו הפגנות בכיכר מלכי ישראל, אלפים שמה. והיית קורע את העם הזה. המיוחדות של האומה הישראלית, שאנחנו שומעים על אמות מידה מוסריות מסוימות, שוב פעם, לפעמים בגלל שהן לא באות מתוך תורה, אז הן הן מקצינות לצד שני. אבל אתה אסור לך להקצין לצד שני הפוך. אבל צריך לסיים מצד השעה, בואו נדבר בחוץ. חצת כבר.